הסיפור שלנו האמת היא ככה. חשבתי על סיפור אחר, אפילו הכנתי אותו וישבתי עליו שעות, אבל ברגע האחרון, כמו פורים, קלטתי ונהפוך הוא. הסיפור הוא היה מדי כבד, ואמרתי לעצמי, אני צריך להביא פה סיפור מתאים לפורים, להזדהות עם ירושלמים, להזדהות עם המרכזניקים, שלא חגגו היום את הפורים. אז הנה הסיפור הכי מצחיק, אחד הכי מצחיקים לפחות שהגיעו אליי אי פעם. בואו נתחיל. האמת היא גם מצחיק וגם מרגש. אני נהג מונית בתחנה בבני ברק זה 25 שנה. לכל נהג מונית יש צור סיפורים שיכול להתקבץ לספר מרתק. חלק מהסיפורים האמיתיים, וחלקם יכולים אולי עם קצת מאמץ להיות האמיתיים. סיפור שאני הולך לספר לך, אמיתי 100%. היה זה בחודש אלול. אני מקבל קריאה בתוך בני ברק לכיוון תל השומר. הגעתי למקום. עומדת שם אישה עם דלי ספונג'ה בלי המקל. היא פותחת את דלת המונית ובקשת להניח את הדלי על המושב הקדמי. תשמע חיים, אני עשיתי הרבה אנשים בחיי, כבר פגשתי כל מיני מסעות מוזרים שבני אדם ביקשו או הצליחו להסיע במונית שלי, ואני אומר יותר מזאת, האמת היא שאין לי שום התנגדות לדלעים מכל סוג וגודל, אבל בפירוש יש לי התנגדות לדלעים המלאים במים כמעט עד למעלה. אני אומר לה, גברת, למה את מכניסה דלי מים למונית שלי? עם כל הכבוד, תכניסי את הדלי שהוא ריק ותמלי אותו מים כשנגיע ליד. היא עונה לי, אבל אדוני, הדלי הוא לא ריק, יש בו דג. עכשיו זה מתחיל להיות מוזר. גברת, אני מסיע רק דגים מתים ואנשים חיים. דג חי בדלי מלא מים לא מתאים לי. תעשה לי טובה, היא מבקשת. זו מצווה גדולה. מה בדיוק המצווה? אני שואל. היא מספרת. אבא שלי שוכב על ערש דווי, הולך להסתלק מן העולם בכל רגע. הוא שוכב באוספיס צמוד לתל השומר, וחשבתי, מה אני אוכל לעשות בשבילו לפני מותו? רעיון טוב, אני אומר לה בסרקזם. אז קנית לו דג, אה? אני בטוח שהוא ממש ייהנה מזה. לא צריך לדבר בכזו אכזריות, היא אומרת לי. אבא שלי אוכל כבר שנה מצינור שמחובר לקיבה שלו. הדג הזה לא מיועד לאכילה. אז למה הוא מיועד, אני שואל, ומנסה לדמיין שימוש אחר מלבד אוכל? אני רוצה לעשות לו כפרות, היא אומרת. חשבתי על כך והגעתי למסקנה שהדבר היחיד שאני יכולה לעשות למענו הוא כפרה לפני הסתלקותו מן העולם. כאן אני מפסיק לצחוק. אני חושב פעם או פעמיים ואומר, טוב גברת, תניחי את זה על הרצפה. לפני הכיסא הקדמי ותיכנסי מאחור. אני כבר אנקה את המים אחרי הנסיעה. היא נכנסת, אני מפעיל מונה. רבע שעה כבר הלכה לחינם. הסדרן שואל אותי בקשר, מה קורה עם הנסיעה? אני אומר לו, רק כעת יצאתי לדרך. הוא מהמהם משהו על שלקח לי הרבה זמן, ומבקש ממני שאני אודיע לו כשאשר אני אתפנה. אנחנו נסיעים לכיוון צומת קוקה קולה, משם לכביש גאה, עולים על הגשר של בר אילן, ואז אני שומע אותו אומרת, אוי ווי, למה אוי ווי? אני לא יודעת אם זה דג או דגה, היא אומרת. מה זה חשוב? בכפרות צריך לתת דג לזכר ודגה לנקבה. אבא שלי הוא זכר. טוב שהיא ציינה זאת, אחרת לא הייתי יודע. ואני צריכה לתת לו דג. אז מה תעשי? אני שואל. אני צריכה להתקשר לחנות הדגים ולשאול אם קניתי דג או דגה, היא אומרת. תתקשרי. יש לך טלפון סלולרי? היא שואלת. ידעתי שזה יגיע. כל נהג מונית אוהב את הנושאים שמבקשים לעשות ממנו שיחה אחת קטנה. אל תשאל מדוע, זו סימפתיה כזו שמתפתחת עם השנים. מה המספר אני מסנן? תחייג 144 ותדע, היא אומרת ברוגע. כלומר, לא תהיה פה שיחה אחת, אלא ארבע שיחות. אני מתקשר ל-144. מברר לה את מספר החנות, לאחר מכן מתקשר למישהו כמו מוטי דגים בעם. סלח לי, אני אומר לו, לפני כשעה הייתה אצלך אישה שקנתה דג? אדוני, בשעה האחרונה היו פה 25 נשים שקנו דג. זו אני, מדלי, צועקת מהמושב האחורי. אתה זוכר אותי? בטח שהוא זכר. לא צריך להיות נהג מונית כדי לראות באישה עם דלי ודג משהו שלא רואים בדרך כלל. אז מה הבעיה, גברת, עכשיו? הוא שואל. אני מבין מזה שלפני כן גם היו בעיות. תגיד לי, אני קניתי דג או דגה? מהצד השני שואל מישהו מתגלגל מצחוק. אתה שומע, שמעון? זאת עם הדלי שואלת אם זה היה דג או דגה. כאשר כעת ניתן היה לשמוע לפחות 5 אנשים צוחקים. עיוורת, אנחנו לא זיאולוגים, אנחנו מוכרים דגים, אנחנו לא בודקים אם זה דג או דגה, אלא אם כן מבקשים איתנו. תגיד לי, מה עושים עכשיו, נהג? אני שואל אותו בשקט. הוא מסביר לי איך לבדוק אם זה דג או דגה. אני יוצא מהמונית, לוקח את הדלי, מניח על מכסה מנוע, ומתחיל לבדוק. בדיוק אז עובר שם מוריס, נהג מהתחנה. הכל בסדר? הוא שואל. כן, אני אומר לו די נבוך, אני רק בודק אם זה דג או דגה. מוריס מסתכל עליי כאילו יצאתי מדעתי, הוא מתקדם עם הרכב קצת ושוב עוצר, לוקח אחורה. אתה בטוח שהכל בסדר? הצבים שלי גם ככה מתוחים. מוריס, שחלי מהקליניקה, בסדר? מוריס שוחל לו משם, והיד שלי גם היא שוחה בתוך הדלי, מנסה לבדוק אם הדג המעצבן הזה הוא דג או דגה. ואז אני נזכר שאסור לגעת סתם כך בדגים, ושאני עלול להידבק בחיידק קטלני. אני מכניס את הדלי למנוע, ומתחיל לנסוע שוב. אז מה, דג או דגה? היא שואלת. גברת, אני אגיע למקום שיש שם סקיות, אסור לי לגעת בדג שלך בידיים חשופות, אני אומר. אבל אתה כבר נגעת, היא אומרת לי. מעצבני, תפסיקי לשאול אותי שאלות, אני מבקש. תני לי לבדוק את הדג בתנאים סניטריים, אני אומר לה, ולא מאמין שאני, נהג מונית 25 שנה במקצוע, אומר את המילים האלה, תנאים סניטריים. בכלל, המצב הזה נראה לי הזוי לחלוטין. אנחנו מגיעים לחנות ירקות, ושוב אני מגיע, מניח את הדלי על מכסה המנוע, נוטל כמה שקיות ומלביש על הידיים. בא לחנות רץ אחרי, אדוני, אתה לוקח שקיות בלי לקנות? אני אומר לו, יש פה אישה שלוקחת דג לאבא שלה, ואני צריך לבדוק אם זה דג או דגה. תגיד, באת לצחוק עליי? הוא מתעצבן. בוא תראה בעצמך. בלי שאני ארגיש מתאספים סביבי שני ירקנים ועוד חצי תריסה לקוחות, מסתכלים איך אני לוקח דג בתוך דלי ומתחיל ללחוץ עליו. מבחינתי, את הכפרות שלי כבר עשיתי. הנייד מצלצל, הסדרן על הקו. תגיד, למה אתה לא עונה בקשר? אני מחוץ למונית, נשמה, פשוט יש לי כאיזה דג שאני צריך לבדוק אם הוא דג או דגה. תחפש את החברים שלך, איציק, הוא אומר, תצחק עליי, אין בעיה, חכה, מתי תקבל נסיעה. אחר כך הוא מוסיף, אני הולך לעלות אותך למשמעתי. אם יש 10 דיברות לנהגי מוניות, הראשונה היא לא תצחק על הסדרן. עכשיו הסדרן היה בטוח שאני עושה ממנו קרקס, אפילו שבחיים לא ראיתי קרקס עם דגים. בינתיים אני מוקף בעדת מעריצים שמסתכלים עליי כאילו הגעתי מימדים או לחילופין ממעמקי הים. ואז מגיעה אישה מחנות הירקות ואומרת, אני אגיד לכם מיד במה מדובר. היא לוקחת את הדג, נוגעת בו, מכריזה, דגה. מקסים, ממש מקסים. מה עושים עכשיו? אני שואל את האישה. שום דבר, ניסה חזרה לבני ברק ונקנה דג אחר, היא אומרת. אני כבר לא עונה לה. נוסע חזרה לבני ברק, בדרך מנסה ליצור קשר עם המשרד. איש לא עונה, דממת אלחוט. רק אני מבין מה המשמעות. אני לא אומר לגברת מאומה, מה זה יעזור לי? מגיעים לחנות, שופכים את הדלי עם הדג לבריכה. אני מזהיר את המוכר שיביא כעת דג. אתה שומע? דג, לא דגה. הוא מביא לי דג די גדול. אני מכניס את הדלי, ממלא אותו עד למעלה, יוצא למונית, מניח את הדלי בחלק הקדמי, ויוצא לכיוון האוספיס של תל השומר. בדרך היא נועמת לי על המצווה הגדולה שאני עושה. אני לא עונה לה. רק מקווה שהמצווה הזאת לא תעלה לי יותר מדי ביוקר. כמו שקראתי בעבר ששלוחי מצווה לא מפסידים או משהו כזה. מגיעים להוספיס, אני כבר מרגיש חלק מהעניין ואומר לאישה, אני אסחב לך תדלי, הוא די כבד, היא לא מתווכחת. אנחנו ניגשים לכניסה, ושם, איך לא, עומד מאבטח רוסי. מה יש לאדוני? הוא שואל. כלום, אני אומר לו, כולה דלי ודג. הוא מסתכל אליי כאילו הייתי יצור מעולם אחר. לא נורא, כבר התרגלתי. אדוני רוצה מכניס דלי ודג לבית חולים? כן אדוני, אני אומר, הגברת צריכה להביא את הדג לאבא שלה. אדוני, אדוני, אנשים מאושפזים כאן, לא אוכלים דגים, אולי שותקים כמו דגים, אדוני לא מכניס דג בשום פנים ואופן. אני מתחיל להתעצבן ולהתווכח, היא אומרת, אני אלך לאחות הראשית ובקש שתרשה לי להכניס את הדג. היא נכנסת ואני נשאר עם דלי ודג שסוחה ולועג לי ככה מתוך המים. אני מחכה 5 דקות, 10 דקות, מדי כמה שניות נפגש מבטי במאבטח הרוסי והמבט שלו אומר משהו כמו, לא נראה לי שאתה נכנס עם הדלי והדג הזה. 15 דקות חולפת, 20 דקות, כבר שעתיים בזבזתי על הסיפור הזה. ועדיין אני לא רואה את הסוף. 30 דקות, אני מחליט שהיא כבר לא תחזור לכאן. הסתכלתי לכל עבר, ראיתי בריכת גיגי זהב במרחק 5 מטרים ממני. אני מבט בשעון שוב, ושוב בכניסה, והיא לא מגיעה, הצבים שלי דווקא כן. אני לוקח את הדלי ושופך את המים יחד עם הדג הגדול לבריכת הדגיגים. המאבטח צורח עליי, תגיד, אתה השתגעת? אתה זורק דר קרפיון לתור בריכת דגים? אולי חולה, אולי טרוף דגים קטנים. המאבטח חולץ את נעליו, קופץ לתוך הבריכה עם מכשיר הקשר, הוא מזיג את חברו וזה מגיע במרוצה מתוך האוספיס, וגם הוא חולץ נעליים והשניים מתחילים לשחות בעקבות הגלק. זה היה מחזה מצחיק, אבל לא הייתי במצב רוח לצחוק. אני יושב עם הדלי על שפת הבריכה הקטנה ומחכה שיתפסו לי את הדג. הם תופסים אותו וזורקים אותו לתוך הדלי, ובדיוק אז מגיעה בריצה אישה חצי בוכה, לא נותנים לי רשות להכניס את הדג, אני מצטערת שהתעכבתי, אבא שלי גוסס ממש, אמרתי טוב וידוי ושמע ישראל. אני נותן לה את הדלי ואומר לה, רוצי, תעשי לאבא שלך כפרות, אל תסתכלי אחורה, אני כבר אעצור אותם. היא רצה עם הדלי לתוך האוספיס, שתי המבטחים כבר שכבר החלו לנעול את נעליהם, עזבו אותם והחלו לדלוק אחריה יחפים. רצתי לשער וחסמתי אותו בכל הכוח. מה אומר ומה אדבר? קשוחים הרוסים האלה. הם התחילו להרביץ לי כדי שעזוז. ואני אפילו לא החזרתי להם. ידעתי שאם אני עוזב את הכניסה, יצליח אחד מהם להשתחל פנימה ולעצור את האישה. ספקתי את האגרופים שלהם בשקט, אבל לא זזתי מהשאר. הם הזיקו ניידת משטרה. זו הגיעה תוך מספר דקות. 2 שוטרים אמרו לי לזוז, ואני התחלתי להתווכח איתם. עד שאחד הוציא לי עלה והטיח אותה בבטן, התקפלתי וכולם רצו פנימה. התוששתי מהמכה והתחלתי לרוץ אחריהם ולצעוק, תעזבו אותה, היא רק רוצה לעשות כפרות, רדו ממנה. קשה לתאר את המחזה, בית חולים של אנשים גוססים, הוסטל, 5 אנשים רצים וצועקים, 2 מאבטחים יחפים, 2 שוטרים, נהג מונית שמנסה לעכב אותם. הם פתחו דלת אחר דלת בקומה הראשונה, אך לא מצאו את האישה. עלו לקומה השנייה, פותחים דלת אחרי דלת. וכשפתחו את הדלת הרביעית, הם נשארו על מקומה. ראינו את האישה מדליק, מחזיקה דלי נוטף מים מעל איש כחוש וזקן ששוכב במיטה ללא נוע. היא ממררת בבכי, מסובבת את הדלי מעלה ואומרת, זה כפרתך, זה חליפתך, זה הדג ילך למיטה ואתה תלך ותיכנס לחיים טובים, ארוכים ולשלום. למזלה הצלחתי לעכב אותם עד לסיבוב האחרון. היא סיימה, הניחה את הדלי על הרצפה, רחנה מעל האיש הזקן, נטפה את פניו ואמרה, תתי, תתי, עכשיו אתה טהור ונקי מעבירות, עשיתי לך כפרות, אתה יכול למות מבלי לסבול. האיש לא הגיב, אך כולנו ראינו דמעה גדולה זולקת מעיניו. גם אני הרגשתי רטיבות באזור העין, חשבתי שזה מהמים של הבריכה. אבל כשהסתכלתי על השוטרים ראיתי שגם הם בוכים. המאבטחים הרוסים לא בחו, אבל נראו די עמומים. האיש החולה התנשם קשות. האחות ביקשה שנפנה את המקום. היא ביטה במכשירים ואמרה, אלה הרגעים האחרונים שלו. את רוצה לומר משהו? אני רוצה שתביאו 10 אנשים שימרו איתו שמה ישראל, אמרה האישה. היינו 5, רצנו למסדרון, אספנו עוד 5 גברים, אנחנו משנו על הראש. האישה אמרה, תגידו אחריי, ואנחנו 10 גברים, ש8 מהם בוודאי יהודים, אמרנו את כל הפסוקים שאומרים. לאחר מכן נשם האיש את נשמתו האחרונה, והאחות כיסתה אותו. יצאנו למסדרון. אחד השוטרים, זה שהכה אותי בעלה, תפח על כתפי ואמר, אתה בסדר? אמרתי לו, בסדר אחי, עשית מה שחשבת לנכון, ושנינו התחבקנו בחצי חיבוק של סליחה ומחילה. גם המאבטחים תפחו על כתפיי. ניגשתי לאישה, שאלתי אם אני יכול לעזור. היא ביקשה שיתקשר לבעלה שיגיע. עשיתי זאת. סוכם שהיא תישאר ושהוא יארגן את ההלוויה. שאלתי אם אני יכול ללכת. לא ידעתי מה אומרים. היא הודתה לי ואמרה שיש לי מצווה, כי בזכותי אביה שהיה צדיק גדול יצא מן העולם נקית וטהור עם כפרה. היא שוב בכתה וגם אני התרגשתי עד מאוד. היא ביקשה לשלם לי ואני סירבתי. הרגשתי שמשמיים סובבו שיהיה חלק מכל העניין. התחלתי ללכת משם ופתאום שמעתי אותה קוראת, נהג, נהג. אני מסתובב. עדלי בידיה, תיקח את זה אם בקשת. צריך לאכול את הדג הזה בסעודה שיפני יום כיפור. אמרתי לה שאני פוחד, הרגשתי שאני קשור לדג הזה מכדי שאוכל לאכול אותו. היא אמרה לו, נורא, תיתן אותו לעניים. לקחתי את הדלי ויצאתי מבית החולים. בהתחלה רציתי לזרוק את הדג, אבל המצמון דגדג לי. הייתה לי הרגשה שיש קדושה בדג הזה. ברגע שאני יוצא ממתחם תל השומר, רוצה אותי אדם חסידי, אתה לבני ברק? כן. פותח את הדלת כדי להתיישב במושב הקדמי, ומה הוא רואה? דלי עם דג. יושב מאחור, אני אומר לו. ראיתי שהוא לא ממש להוט לנסוע עם נהג שמחזיק דלי עם דג. בסוף מתוך אי נעימות התיישב מאחורה. אני אומר לו, אתה חייב לשמוע את הסיפור מאחורי הדג הזה. אני מתחיל לספר לו, בינתיים מגיעים ליד בבני ברק ועדיין מספר ומספר. האיש החסיד התרגש כולו, כשסיימתי את הסיפור אומר לי, אני רוצה שתמתין כאן, בעצם אני רוצה שתספר את הסיפור הזה לאדמור שלי. הוא מכניס אותי לבית אדמור ידוע מאוד, אנשים רבים המתינו בחדר הכניסה, הוא התלחש עם הגבאי, זה הביט בי שוב ושוב אמר, תיכנסו, תיכנסו מיד שניכם. נתן לי כיפה גדולה, נכנסתי, הוא ישב שם. מיד ראיתי שהוא איש קדוש. חסיד אמר לו כמה מילים ביידיש, אז האדמור ביקש ממני בעברית לספר מה קרה. סיפרתי לו בקצרה רק את הדברים החשובים, כולל העיכובים בדרך. האדמור הקשיב. ברגעים מסוימים חייך, ופעם אחת אפילו צחק ממש. בסוף שתיארתי לו את מעמד הכפרות אצל הזקן, החל האדמור לבכות בכי נורא. כל גופו התלטל, פניו היו אדמות, וזרם שתי דמעות ירד מעיניו. הוא התאושש ושוב פרץ בבכי, ואחר כך אמר לי בקול בוכים בעברית רצוצה, אני מצוי בסערת רוחות קשה בשל מצב הדור. אני לא מקבל כמעט קהל מרוב פחד ואימה מיום הדין. כעת בא הסיפור שלך ומעודד אותי מאוד. רואה אני איך אחרי כל הקשיים מהמיניות הרבות, יהודי זקן, חולה, זוכה לכפרה, רגע לפני מותו. אם לא היה, מדוע שלנו לא תהיה תקווה? אבקש ממך לאפשר לנו לאכול את הדג הזה בסעודה מפסקת, לילוי נשמתו של הנפטר, וגם לסליחה וכפרה לכל הדור הזה שזקוק לזה. בזכות זה אני אתפלל להצלחתך. השארתי שם את הדג בתחושת הקלה. יצאתי לכיוון תחנת המוניות. כבר שמעתי את הרמקולים מכריזים על הלוויית הזקן. הגעתי לתחנה וסיפרתי לסדרן ולכל הנהגים מה עבר עליי. הם התרגשו. ולבקשתי חבשו משהו על הראש. אמרנו פרק תהילים לזכרו. אחר כך יצאנו כמה נהגים. השתתפנו בהלוויה. כמה ימים לאחר מכן החלטתי שעליי לפרסם את הסיפור הזה. מצאתי בך את הכתובת המתאימה. אני מקווה שלקראת פורים, פורים בא עם כיפורים, שתהיה שנה טובה לכל עם ישראל, ונזכה כולנו גם לסליחה, לכפרה, לכתיבה וחתימה טובה, וגם שתהיה שמחה, שמחה וססון לכל עם ישראל בימי הפורים האלה.